אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבהיר כאשר אנחנו מכוונים את מבטנו אל פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת שמיני. אנחנו הולכים ומתקדמים במעלה ספר ויקרא, הספר השלישי של חמשת חומשי התורה, וזוהי הפרשה השלישית של הספר הזה. פרשת שמיני היא הפרשה שבמרכזה עומד הצירוף, שהוא גם שם התוכנית הזו, אש זרה. וזהו צירוף טראומטי בתודעה היהודית לאורך ההיסטוריה, מפני שהוא יחיד במינו, והנקודה היחידה הזאת שהוא מציין, היא נקודה של שבר גדול. זהו יום השמיני, היום השמיני, השמיני למה לספירת הימים הקשורה במשכן. שבוע שלם מתכוננים לחנוכת המשכן, וביום השמיני חונכים את המשכן. סוף סוף ישנו משכן, יש מקום לומר שהוא מרכז הקהילה שלנו, הקהילה המדברית שיצאה ממצרים. זה המבנה שאליו אנחנו נושאים עיניים. לא לשווא אני מציין פה בכל פעם ש הכנסת, בניינה הוא משכן הכנסת, והכינוי הזה, משכן הכנסת, הוא לא כינוי של מה בכך. הוא לא נבחר באקראי, אלא היה פה רצון לכוון, להתייחס, לרמוז למשכן. זה המקום שאליו אמורים לשאת עיניים. לנו אין שכינה שאנחנו יכולים לומר שיורדת בענן עלינו, אבל אנחנו רוצים להאמין שיש לנו משכן לשאת אליו עיניים. האם הכנסת היא מקום שאנחנו יכולים לשאת אליו עיניים היום? זו שאלה אחרת. אבל אנחנו ניצבים בפרשת שמיני, היום השמיני. והיום השמיני הזה נחרט כיום של איזשהו צער, איזושהי בכייה גדולה, ויותר מכל כיום של שתיקה. בוודאי שאני לא יכול בתודעתי לבטל את הקרבה המסוימת שבין היום השמיני העוסק במשכן, לבין היום השביעי של חודש אוקטובר, כי אנחנו ניצבים ממש מחצית השנה אחר היום השביעי ההוא. והפרשה הזאת היא הפרשה שעוסקת במות בני אהרון. נדב, שעל שמו למעשה אני קרוי, כי כל נדב עברי בסופו של דבר חוזר אל נדב בנו של אהרון, ואביהו, שני הבנים האלה, שהם משרתים עמו בקודש, הם נספים. המעשה המקראי הוא פשוט. הם לוקחים במחתותיהם, בכלים הכהניים שלהם, כן? הכלים שאיתם הם אמורים לעשות את עבודת המשכן, לנהל את הטקס הדתי, הם לוקחים אש זרה אשר לא צובו עליה, וכי תגובה כעונש יורדת אש מעת השם ואוכלת אותם. זה סופם. זה מוות מחריד, אין מילה אחרת. מלבד מחריד, כדי לתאר את הרגע הזה. והרגע הזה הוא רגע שחור, אפל, רגע של אפר, בסיפור היהודי כפי שאנחנו מספרים אותו לעצמנו. והתגובה של אהרון למאורע הזה, היא תגובה שחרותה גם היא בתודעה. וידום אהרון. שתיקה. ואני חשבתי לעצמי שגם אנחנו, במלוא חצי שנה למה שהראה לנו, אנחנו עדיין בשלב השתיקה. כלומר, כל מילה שנאמר, ואנחנו אומרים הרבה מאוד מילים, אני מדבר כאן, והאולפנים מדברים בלי סוף, ובעיתונים נכתבים דברים, והיום לא צריך את העיתונים, כל אחד הוא עיתון בזעיר אנפין, כשלעצמו, כולם כותבים כל כך הרבה מילים, אבל מצד האמת אנחנו עדיין בשלב השתיקה, כלומר, בשלב של אי יכולת לומר משהו שיש בו טעם על מה שהראה לנו. ואני חושב שהשתיקה הזאת של אהרון הכהן, שתיקה של אב שקול, היא שתיקה שיש לה שני מימדים. האחד, היא שתיקה שיש בה מזעקת הנפש. כלומר, יש פה את האוקסימורון הזה, הסתירה הפנימית הזאת, שלפעמים הקול שנשמע מקצה העולם ועד קצהו, הוא קול של דממה, דממה דקה. יש פה שתיקה שהיא כצעקה. כי שום צעקה אנושית לא תוכל לבטא את כאבו של אב, שבאחת רואה את בניו נלקחים ממנו באש נורא. ולכן השתיקה הזאת של אהרון היא אמרה בצעקות. אתה חושב על כהן גדול, איש שאמור להיות נציג הסדר הדתי. זה מעניין, כי בעצם אפשר לומר שהיו שתי דמויות שמייצגות את הקול הדתי בהיסטוריה היהודית. הכהן והנביא. הנביא, הרב זקס כתב דברים ברוח הזו. הוא מייצג לאו דווקא את הסדר הדתי, אלא את הזרימה, את הרעיונות שבאים מעליהם, איזושהי השראה מלמעלה שאתה לא יכול לתחום אותה באיזשהו נתיב מסוים. אבל הכהן הוא אמור לייצג את הסדר הדתי. ודווקא הכהן שאמור לייצג את הסדר הדתי נתקל בכאוס הנורא הזה של האש. אש היא תמיד כאוס, מי שמסתכל. בזמני מלחמה אפשר לראות תמונות כאלה. במה שאש עושה כשהיא בוערת, וגם כשכבר קלטה האש, אתה רואה איזשהו כאוס. הכל נעשה לבלילה אחת. הלהבה, כל הצבעים מתערבבים בה, ואחר כך, כשאתה מחטט בערימות האפר, זה נורא אפילו יותר. אז נציג הסדר הדתי נתקל באש הנוראית שנוגעת בבניו, הוא לא מדבר יותר. הוא שותק, נופלת עליו דממה, זו הצעקה בעיניי, המחרישת אוזניים מכל צעקות שניתן לצעוק. ויש בשתיקה הזאת גם שתיקה פילוסופית, מה שאני אוהב להיזכר בו בכל מיני רגעים. האמירה של לודוויג ויטגנשטיין, שיש לו גם שורשים יהודיים, הפילוסוף האוסטרי-אנגלי הזה, שאמר שעל מה שעליו אין לדבר, על אודותיו יש לשתוק. ומבלי להיכנס לכל התורה ההגותית שלו, אפשר להבין את המילים האלה כאשר חושבים על אהרון. יש רגעים שבהם הדיוק נמצא בשתיקה, לא במילים שבאות לנסות להפר את השקט, למלא את החלל באיזשהו תוכן, באיזושהי תשובה שאיננה תשובת אמת. במובן מסוים, וידום אהרון, הדממה הזאת, היא היפוך האופן שבו פרשת השבוע הזו שמיני נפתחת. היא נפתחת בטקס גדול, חונכים את המשכן, סוף סוף מקריבים קורבן, כביכול הכל כסדרו, הכל כמתוכנן, הכל חגיגי, יש איזושהי תכונה, איזו התרגשות חיובית באוויר. ויהי ביום השמיני, קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. יש פה התקהלות מאוד גדולה. ויאמר אל אהרון, קח לך עגל בן בקר. זה הקורבן הראשון. כמובן רשי, זו דרך ארוכה שהולכת מן המדרש, דרך רשי, כמעט לכל הפרשנים. הם מתייחסים למילה עגל כאן. הם אומרים, הקורבן הראשון במשכן, המקראי היה עגל כאיזושהי תשובה, כאיזשהו מענה, כאיזשהו תיקון לחטא העגל. אז סגדנו לעגל של זהב, עכשיו נקריב עגל אמיתי אלוהים, למשהו שהוא לא מוחשי, עשוי זהב, אלא למשהו ארטילאי, לוט בערפל. זו התשובה, יש פה איזה תיקון, יש פה איזה רצון לחזור לאותה הנקודה, ועכשיו לעשות את הדברים כפי שראוי. שאלה נוראה בדמות עגל הזהב, תשובה בדמות העגל הזה שאימו חונכים את המשכן. וכאשר אתה חושב על המשוואה הזאת, אתה אומר לעצמך, הנה, הייתה שאלה, היה שבר, אבל יש תשובה ויש תיקון. העולם מסודר, ובאמת כנראה שהעם והזקנים, כל מי שרואה את ההתרחשות הזאת, אומר לעצמו, אולי באמת יש תיקון. נכון, נפלנו למקום נורא, סגדנו לעגל הזהב, רקדנו סביבו. אבל כעת זה מאחורינו, זה נמחק. הדברים באו על תיקונם, הכל בא על מקומו בשלום. ודווקא ברגע הזה של המחשבה שהדברים תוקנו והושלמו, פתאום המוות הנורא של נדב ואביהו, הם מקריבים אש זרה, אש נופלת עליהם, ההתרחשות המסתורית והאכזרית הזאת, שהיא מעבר לכל הבנה אנושית, איך קורה מאורע כזה, היא באה דווקא ברגע שבו חשבת שהדברים יושבים במקומם הנכון. ואם לחשוב על השתיקה של אהרון, לפני כן מתואר לנו דיבור, מתואר לנו דיבור של משה לאהרון, מתוארים משה ואהרון יוצאים מאוהל מועד, החוצה, ומברכים את העם, ומברכים את העם במילים. יש פה איזה דיבור שמח, קל, ואחריו השתיקה. ואני חושב שזה איזשהו שיעור שהוא נכון גם לזמן הזה. אם חשבנו ברגעים מסוימים שיש לנו את כל התשובות, שאנחנו יודעים איך העולם מתנהל, מה הן משוואותיו, מה הפתרון לכל בעיה, ודאי כבר חצי שנה שאנחנו עמוק בתוך התזכורת שאיננו יודעים, ושאפשר לומר הרבה מאוד מילים, אבל מעל לכל המילים הללו נמצאת דומיה. אנחנו מדברים באש זרה, על אש זרה. פרשת שמיני, הפרשה שבה נדב ואביהו בני אהרון, מקריבים אש זרה אשר לא ציווה אותם. אבל באיזשהו אופן, שתמיד ריתק אותי, כאשר אתה מסתכל על הפרשנות היהודית, לאורך היסטוריה ארוכה, אני אומר זאת כך, כבר למין המדרשים שאחר חורבן בית שני. כל הדרך עבור בפרשנים הימי ביניימים, דרך הקבלה והחסידות וההשכלה, וגם המבט העכשווי הישראלי, בין אם זה בפרשנות מסורתית, בין אם זה באומנות, בשירה, כל אורך הדרך הזו, נדב ואביהו, אינם מה שהיית עלול לחשוב, שהם יהיו סמל לחוטאים, לעובדי עבודה זרה, למטמאי הקודש, אלא להפך, כפי שכתב עליהם אחד מחכמי ההשכלה, הם גדולי עולם, והדבר הזה הוא, כפי שאמרתי, מתחיל כבר מן המדרשים העתיקים. רואים בהם דמויות שאינן מוקצות מחמת מיוס, אלא להפך. ואולי, כדי למצוא את המפתח, להבין את החידה הזאת, צריך להסתכל במדרש העתיק, שמייחסים אותו ממש לארץ ישראל של תחילת הספירה, ולמדרש הזה קוראים ספרה. והוא מביא כמה וכמה פרשנויות למה שאירע עם נדב ואביהו, חלקן מבקרות, מנסות להבין מה טעותה, מדוע נהנשו, כשיש מן השמיים יורדת ואוכלת אותה. אבל, מן הצד השני, גם מנסים להסביר את המניע שלהם. והמניע שלהם פתאום לא נדמה כמניע זדוני כלל וכלל. וכך, ואני מקריא, כתוב במדרש ספרה. כיוון שראו בני אהרון, שקרבו כל הקורבנות, ונעשו כל המעשים, ולא ירדה שכינה לישראל, אמר לו נדב להביאו. וכי יש לך אדם שמבשל תבשיל בלא אש, מיד נטלו אש זרה, והכניסו לבית קודש הקודשים. כלומר, הם רואים שמשהו אינו קשורה, הטקס קרה, הקורבנות הוקרבו, הברכות בורחו, אבל משהו חסר. אין שכינה, אפשר לומר, כן, באיזשהו אופן, שהם מזהים שאף על פי שהטקס הזה קרה, העולם הוא עדיין עולם אנושי וחסר מטבעו, ויש בו סבל. הוא לא עולם מושלם, בוודאי לא עולם גאול. משהו חסר. ואם משהו חסר, צריך לעשות מעשה. האמירה הזאת, שדברים לא יכולים להתבשל בלי אש, זו איזושהי רמיזה לכך שאולי הלכנו על פי כל החוקים שנאמרו לנו, אבל יש מעשה שעדיין לא נעשה, יש צעד שצריך לקחת. והם לוקחים את הצעד הזה. כלומר, הם מנסים להציל את ירידת השכינה לישראל, להביא שכינה למקום הזה. בעצם, הם הופכים מדמויות שאפשר היה לחשוב שיראו בהם כופרים, אפיקורסים שהכניסו אש זרה, לגיבורים טרגיים. למי שרצו כל כך להביא שכינה, להביא משהו מלמעלה אל תוך העולם הארצי, ונכשלו איזשהו כישלון מהדהד טרגי. ודמויות כאלה חוזרות לכל אורך ההיסטוריה, כאגדות בסיפור היהודי. דמויות שרצו להביא את המשיח ונכשלו. תינוק משיח שנולד בתשעה באב, כשבבית המקדש חרב, אבל הוא הולך לאיבוד. רבי יוסף דילרין, הרבה יותר מאוחר מזה, שמבקש לנצח את השטן, ולגאול את העולם מקללת השטן, ובסופו של דבר, השטן מנצח אותו. כלומר, סיפורים שחוזרים על עצמם פעם אחר פעם של גבורה טרגית, של מי שרוצים לתקן, ועל מנת לתקן הם מנסים להמריא גבוה, ואחר כך, כשהם מתקרבים לשמש, צונחים מטה. והדבר הזה, אני חושב, הוא נוגע באיזושהי נקודה יסודית, שעל מנת לשנות את המציאות, יש צורך בצעדים שהם מטבעם צעדים מסוכנים, ואולי ברוב הפעמים הם יובילו לשריפה נוראה, לטראומה. אבל מן הצד השני, מוכרחים לעשות דבר מה. הציונות כצעד כזה, למשל, אם נחשוב היסטורית, כצעד של קפיצה תודעתית, מה שנקרא באנגלית leap of faith, קפיצת אמונה, למהלך שהוא מהלך שהחששות האפשריים שהיה אפשר לעלות לגביו, הם חששות אינסופיים, אבל הרצון הזה לומר עכשיו משהו צריך לתקן. ואם לא בא ענן שהביאנו לארץ ישראל, אנחנו צריכים להביא את הענן הזה. זה כמובן יסוד, שהוא יסוד מסורתי. זה כך אצל הרמב״ם, זה לא מרד גמור, אף על פי שיש מי שראו בזה מרד גמור שכזה. אבל זו הסתכנות. זו יציאה מן המרחב המוכר. לרוב יציאות מן המרחב המוכר הסתיימו במפח נפש. אבל לפעמים הן יביאו לדבר מה גדול. ואני חושב שזה מרתק לראות כיצד המדרשים רואים את נדב ואביהו כמי שהבינו משהו לגבי העולם, שלפעמים האדם צריך לקום ולעשות, ולשנות, ולחרוג. ואף על פי שזה לא צלח להם כלל וכלל, עדיין אנחנו שומרים להם איזשהו חסד נעורים על עצם הרוח הזאת. באותו מקום, במדרש ספרה כתוב שהם רצו להוסיף אהבה על אהבה. כוונותיהם היו כוונות של אהבה. אבל המעשים הלכו לאיבוד. וכמובן שכאשר אתה רוצה לתקן את העולם, לעשות מהלך גדול, יש בזה יומרנות נוראה. ואני חושב שזה בעיניי מרשים לראות שהמסורת שלנו היא לא לוקחת את אותם אלו שביקשו ללכת בגדולות, והייתה להם יומרנות נוראה, ורק מתנערת מהם, אלא היא גם מחבקת אותם. היא מבינה שגם כשקרה אירוע שהוא נורא והיום, אם נעמיק להסתכל בו, אפשר למצוא שם יסודות של ניסיון לגבורה אנושית, לאו דווקא של גבורה ממשית, אבל ניסיון. והאנושי הוא לעד מי שמנסה, מי שחותר נגד כל הסיכויים. אנחנו הולכים עם פרשת שמיני, האשנה, לאט האפר והאשן, האש הנוראה, האש הזרה והאש האלוהית שיורדת. ומנסים להסתכל בדמויות האלה של נדב ואביהו, וכמובן שאני כאשר אני חושב על אותו נדב המקראי. קודם כל, אני מצוי במקום הזה, בבחייה הגדולה שמתוארת כאן, בשתיקה של אהרון, מה אתה יכול לומר? אחר שאחים נספים בשריפה. אבל אני רוצה עדיין לשאול את השאלה, כיצד יכולה המסורת, כיצד יכולים המדרשים לקחת את נדב ואביהו ולראותם כגדולי עולם? זה מונח מאוחר יותר, אבל המבט הזה נמצא כבר במדרשים. לראותם, כמו שאמרתי, כגיבורים טרגיים ואפילו כצדיקים. וישנו מדרש שנתפרסם מאוד, כי הוא מובא בפרשנות של רשי, שהם אפילו היו גדולים ממשה ואהרון במובנים מסוימים. ודווקא זה מוכח על ידי סופם. זו פרשנות על הפסוק, שהוא ההסבר, אם נרצה, כן? מעין הסבר, מעין נימוק, של משה לאחיו אהרון, את מה שהרה. ויומר משה אל אהרון, הוא אשר דיבר השם לאמור, בקרובי הקדש, ועל פני כל העם אכבד. והתשובה למילים הללו, היא וידום אהרון. מה המשמעות של בקרובי הקדש, ועל פני כל העם אכבד? לכאורה, באיזה אופן פשוט, נאמר פה לאהרון, שמפני שהאל מתקדש, מקדש את שמו, אם נרצה, שומר על קדושתו, בזה שהוא מעניש אפילו מי שקרובים אליו, הרי שכך יכבדוהו כל העם. זה חלק מן הפרשנויות הבסיסיות המילוליות שניתנו לדבר הזה. אבל מבחינת התפיסה של החכמים, לאורך הדורות, המשמעות של בקרובי הקדש היא שנדב ואביהו היו קרובים אל האל מכולם. ואפילו יותר ממשה ואהרון. הם הקרובים האמיתיים, ולכן דווקא הם אלו שספגו את העונש הנורא. אולי כי התקרבו מדי. כי יש איזשהו סף שאסור לך לעוברו. היהדות היא זו ששומרת יותר מדתות אחרות, יותר מתורות אחרות, את החיץ בין האנושי לבין אלוהי, נשגב. האדם איננו כזה, האדם הוא אנוש בשר ודם. הוא לא יכול להתאחד עם אלוהים, הוא לא יכול להיות בין האלוהים. ואולי דווקא הקרבה הזאת היא שבסופו של דבר מביאה אל הסוף הקשה, מתקרבו יותר מדי אל מקום שרגל אדם אינה משגת. ואתה שואל את עצמך, איך דווקא הם, ששיחקו באש, שהקריבו אש זרה, מה שלא נצטוו עליו, כלומר, באו עם איזו יוזמה עצמית, ואתה חושב לעצמך שדעת, בייחוד בספר מלא חוקים כמו ספר ויקרא, העניין של קבלת החוק, דת היא חוק, מן הצד השפתי של העניין. דת המלך, כמו שנקרא במגילת אסתר לא מזמן. ואולי התשובה מצויה בכך, שלפעמים דווקא הדמויות, הן חורגות מן הנורמה, מן הכללים המקובלים. אלו הדמויות שיכולות לקרב אותך על איזושהי השגה רוחנית. ואני רוצה לומר פה שם, שם שאולי חלקכם שמעתם אותו, חלקכם לא שמעתם אותו, מר שושני, מיסיה שושני, על האחידה של מר שושני, ישודר בעוד שבועיים, במוצאי השבת, בחן 11, סרט של הבמאי, מיכאל גרינשפן, סרט נפלא, ואני עוד אדבר עליו באש זרה, שמבקש לפתור את החידה של החכם היהודי בן המאה ה-20, שקרא לעצמו, מר שושני, כך הוא נודע, אבל אם זה שמו האמיתי, כל קורות חייו, הן בערפילים גמורים. לא ברור איך נולד, מה שמו האמיתי, כיצד נתגלגל, איפה למד, אבל מה שאנחנו יודעים, הוא ששורה של חכמים גדולים של המחשבה היהודית במאה הקודמת, יוצרים נפלאים, אלי ויזל, עמנואל לוינס, פרופסור שלום רוזנברג, שלפני זמן לא רב הלך מאימנו, מניטו, שמות, זה רק חלק קטן מרשימה של שמות שעברו ולמדו ממנו, הם רואים בו המורה הגדול ביותר שלהם. לא היה להם מורה כמותו. ואם תצפו בסרט שעוסק בו, אם תקראו על דמותו, תשמעו את העדויות, תראו שזה אדם שנע בין אור של גאונות, זוהר של גאונות, לבין אש של טירוף ושיגעון. הוא היה לבוש, בלבוש קבצן, לבוש בלויים. הוא לא היה מתנהג כפי שאדם מן השורה מתנהג. לעתים הוא היה מנומס באנשים, אך לעתים עבר על כל חוקי הנימוס. הוא דיבר באופן אחר, הוא כתב באופן אחר. הוא נגע בשאלת הזהות באופן אחר ממה שהסביבה נוגעת. והרבה אנשים היו אומרים שהוא מביא אש זרה, כי הוא לא הולך לפי האופן המסורתי, לפי האופן המקובל, אבל דווקא אותם חכמים שלמדו אצלו, הם אמרו שההליכה הזאת שלו ממקום למקום, הקפיצה שלו מן השפיות אל הטירוף, היא שפתחה בפניהם את השער. לשאול את עצמם שאלות גדולות, לנסות לתת תשובה, להתקרב למקומות שעד אז היו רחוקים מהם, של מחשבה, של ספק, של קושיות, אם להשתמש בלשונו של שושני עצמו. ואני חושב שיש בזה אמת גדולה. היא אמת גדולה, היא אולי גם אמת מסוכנת, אבל היא אמת גדולה בכל זאת. שבעולם כמו העולם שבו אנחנו חיים, שאיננו עולם שפוי, הוא עולם משוגע לחלוטין, אני חושב שכל מי שמסתכל על המציאות האנושית, יכיר בזה במידה זו או אחרת. בעולם משוגע כזה, האמת לא נמצאת כולה בתחום השפיות, אלא גם האמת היא איזושהי מזיגה כזאת. בין שפיות, או מה שחשוב כשפיות, לבין שיגעון. ולחשוב, המחשבה שתמיד עולה בי, שייתכן שהיה בא לך נביא נהדר, מי שבימים עברו היינו מכנים אותו נביא, היום היו שולחים אותו להרבה מאוד מוסדות. כמובן שצריך להיזהר באמירות האלה. אבל מר שושני היה דמות שוברת קונספציות. נדה ואביו שברו קונספציות. לרוב קונספציות נמצאות שם, מפני שהן מוצדקות. אחרת הרעיון לא היה הופך להיות הקונספציה. לרוב מי שילך נגד כיוון הקונספציה, יתחרט על כך. הוא יבין מדוע היא הפכה להיות קונספציה. אבל חברה חייבת שיהיה מי שיהיה מוכן לשבור את המקובלות, את הקונספציה, לעשות דברים אחרים, לומר דברים אחרים. הייתי רוצה לומר עוד משהו שנוגע גם בהפטרת השבת הזו, שהיא הפטרה מספר שמואל ב', ארון הברית עולה לירושלים בימי דוד המלך, ואחד הכהנים, עוזה שמו, נוגע בארון הברית ומת. המוות שלו הוא מתואר שוב, כמו בפרשת שמיני, כעונש הבא מלמעלה. אם נגעת בארון הברית, נגעת בקודש, אתה תמות. אז אפשר לראות בזה עוד איזשהו סיפור שבא להזהיר אותנו. אתם צריכים לנהוג על פי החוקים, לא להתקרב אל הקודש, אתם בסך הכל בני אדם, להיזהר, ללכת על בעונות. כפי שבהרבה מאוד מקדשים, בכל התרבויות, גם בתרבויות עתיקות, יש אזורים שאליהם אסור להיכנס, או שרק חלק מן האנשים יכולים להיכנס אליהם. באים לייצר כאן איזשהו מגרש עם גבולות ברורים. אבל אני חושב שיש פה עוד יסוד. בנקודה הזאת, שמי שמתקרב מדי, בקרובה יקדש, ישנו גם התיאור שאומר, שנדב ואביהו בני אהרון מתו בקרבתם, כשהם התקרבו. דווקא מפני שהם התקרבו, והיו הקרובים מכולם, קרובים להפליא, לא רק להחריד. יש פה עוד איזושהי אמירה. המקומות ששווה להגיע אליהם, ששווה להתקרב אליהם, הם תמיד גם מקומות מסוכנים. כל מחשבה דתית יכולה להפוך לפנאטיות דתית. כל כוח צבאי שמשמר שלום, כן, אימפריה שיש לה כוח, והכוח הזה יכול לשמור על שלום עולמי, יכול להפוך להיות כוח הרסני. בכלל, כל רעיון שהוא רעיון גדול שיכול לסחוף רבים, יכול להפוך גם לרעיון שישעבד רבים. מפני שאם יש בזה טעם, אם יש לזה חשיבות, זה גם מסוכן. אם אין בזה טעם, אין בזה דבר, זה קל כנוצה, זה ודאי לא מסוכן גם. איפה שיש חיים אמיתיים, יש גם מוות. זה הלא הסיפור האנושי. וזה גם הסיפור של פרשת שמיני. חגיגה, התחלה חדשה, שמחה, בד בבד, מוות, טרגדיה. וזו המציאות שלנו ממש. זו המציאות האנושית. אין מציאות אחרת. הרצון הזה לחיות, והמשמעות של לחיות היא תמיד להסתובב. כשאש ואפר מסביבך, זה עולה מפרשת שמיני, זה עולה מן ההיסטוריה האנושית, זה עולה מן הזמן הזה. אנחנו מסיימים את בירת האש הזרה, זו פרשה שמאוד יקרה לי. אנחנו מסיימים את המבט עליה עם שיר שמאוד יקר לי, שעשיתי לעצמי מסורת לקרוא אותו בזמן הזה, שיר של זלדה. זלדה שניאורסון מישקובסקי, שהיסודות החסידיים אצלה, היסודות החבדיים, ודאי ידע את כל הצדדים שיש לדמויות הללו, נדב ואביהו, והיא בוחרת לכתוב להם שיר, אפשר לראות פה שיר אהבה. הימים הבוערים, זה שם השיר הזה, שאימו נסיים, ואחר שהקרא אותו, אנחנו נשמע את בילי ג'ואל, היוצר היהודי הניו יורקי, בהמנון שלו, We didn't start a fire, אנחנו לא הדלקנו את האש, לא הצטנו אותה, היא הייתה שם מאז ומתמיד בקיום הזה. זו הופעה חיה, שיר שאני אוהב מאוד, והופעה חיה מ-1990, וזה היה הזמן שבו הרבה אנשים חלמו, היה להם חלום כזה, שהנה, האש שבוערת בכל מקום, האש המאכלת, היא תכבה ויבואו מים של שלום, הנה נפלה חומת ברלין, הנה הולכת ברית המועצות ומתפרקת, אבל אנחנו יודעים שהאש ממשיכה לבעור מסביב גם שנים רבות אחר ההופעה הזאת של ג'ואל. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין אימג' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי. זה חשוב, יקבו אחרינו שם. זלדה כתבה את הימים הבוערים. זה מראשית שנות ה-70. הימים הבוערים, המעופפים, כאשר ברחתי מחיבת החפצים, כאשר חשבתי, זיו הכלים, יפי הגינונים, יתר למדנות וכבוד, משכיחים את טעם השמיים, סותמים את הבארות. הימים הבוערים, כאשר שרו הנשמות, למות כמו בני אהרון, בהקריבך אש לאלוהים. נעלה מבית נחמד, נעלה מגפן של זהב. Truman, Doris Day, Red China, Johnny Ray, South Pacific, Walter Winchell, Joe DiMaggio, Joe McCartney.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.